לא, אני חושב שלא לחינם הספרים, החוברות שלו נקראו מעט מן האור, כי הוא באמת באישיות שלו אפילו מעט, מי שהיה נדבק במעט הזה, זה דחה הרבה מן החושך, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. יש במסגרת הלכות חינוך, ולא ניכנס עכשיו, שזה דיון בפני עצמו, האם מצוות חינוך זה חל ישירות על האבא או על הבן, ומה מקומה של האמא, קצת בהמשך יהיה לנו, אבל יש מצוות חינוך, דהיינו, קטן, שאפילו שהוא לא חייב מדאורייתא במצוות עד גיל 13, אבל יש חינוך, ולכל דבר יש את הגיל המיוחד שלו של חינוך. וגם לצום יום הכיפורים יש הלכות של חינוך. ותראו, זה משנה וגמרא ביומה בדף פ"ב, אבל נראה במקור מספר אחד, הרמב״ם, קטן בן 9 שנים ובן 10 שנים מחנכין אותו לשעות, כיצד היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום, מאכילין אותו ב3, היה רגיל ב3, מאכילין אותו ב4, לפי כוח הבן מוסיפים לענותו בשעות. בן 11 שנה בן זכר בשעות, בן 11 שנה בן זכר ובן נקבה מתענה ומשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. שני מסלולים, יש תענית שעות שהיא מתאימה לבן 9, בן 10 לפי כוח הבן, ויש בן 11 שנה שאז יש השלמה. שני דברים יש לדון כאן. האם, שאלה ראשונה, האם זה אותו מסלול, אלא רק יש שלבים בזה, אבל אין איזשהו הבדל עקרוני בין תענית השעות לתענית השלמה. שניהם זה חינוך, אלא זה חינוך לשעות וזה חינוך, או שזה באמת שני מסלולים שונים לגמרי. תכף נסביר למה. הערה אחת. הערה שנייה, ואני כבר יקדים כאן, יש יסוד גדול של הריטב"א שטוען במסכת סוכה, ותכף נוכיח מאיפה, שאין חינוך אלא בצורת המצווה השלימה. זאת אומרת, מי שנגיד אין לו אתרוג והוא שם לילד 4 מינים ואומר לו לימון, זה בכלל לא חינוך. חינוך זה לעשות את המצווה בשלימותה. נשאלת השאלה, אם כך, איך למד הריטב"א את תענית שעות? תענית שעות זה חינוך לא במצוותו. לפני שניכנס לעניין, נראה שבמקום תוספות ישנים במסכת יומה מעמיד אותנו על נקודה עוד הרבה יותר עקרונית ובסיסית, וממנה גם נוציא נקודה להמשך. התוספות ישנים שואל, ואם תאמר הדאמרינן בכל דוכתא קטן אוכל נבלות אין בית דין מצווים להפרישו, השתא חינוכי מחנכינן הפרושי מאיסורא מבעיה. יש גמרא שקטן אוכל נבלות בית דין לא מצווים להפרישו. שאלה, המשנה אומרת שלא רק אם הוא רוצה לאכול, אלא אני מונע ממנו לאכול ביום הכיפורים. איך מסתדרים שתי ההלכות האלה? מתרצים התוספות ישנים שני תירוצים, וכמו שאנחנו תמיד אומרים בישיבה, שני תירוצים זה לא עוד תירוץ ועוד תירוץ, אלא כל תירוץ זה עולם אחר, זו תפיסה אחרת. תשובה ראשונה, אומר בלייזר ממיץ, דחינוך לא שייך אלא שיעשה מצווה ולא הפרושי מאיסורא. והד קרין הנח החינוך במה שמענין אותו ביום הכיפורים, אין זה הפרושי מאיסורא שמפרישין אותו מלאכול, אלא הוא חינוך שמחנכין אותו במצוות ויניתם את נפשותיכם. התשובה הראשונה לא עושה הבחנה בין אבא לבית דין, אלא עושה הבחנה בין קום עשה, בין עשה לבין לאווין. חינוך זה לעשות. אגב, יש פה רעיון מאוד חינוכי יפה. אתה לא יכול לחנך לא לעשות, זה לא נותן, לא בונה. חינוך זה לעשות. חינוך שייך על מצוות, תעשה. לא לעשות זה שייך להפרושה מאיסורה. יוצא לפי התוספות בלהפרושה מאיסורה לא אבא ולא, אין בכלל חילוק בין בית דין לאבא. בלהפרושה מאיסורה לא אבא ולא בית דין חייבים. בקיום לדאוג למישהו שיעשה, גם אבא וגם בית דין חייבים. אומר התוספות ישנים, אז מה זה למנוע ממישהו צום לצום? הוא אומר, אני לא מונע ממנו אוכל, כי זה הפרושה מאיסורה, אלא אני מחנך אותו לצום. אגב, לפי התוספות ישנים הזה, ואני סתם זורק פה שאלה, יוצא דבר מוזר. אבא בשבת צריך לדאוג שהילד ישמע קידוש, כי זה קיום מצוות עשה. אבל אם הילד הולך עכשיו להדליק אור, לשחק עם חשמל, אתה לא צריך למנוע ממנו. למה? כי זה מניעת לאווים. לא שייך חינוך אלא על עשה. אז עשה אתה צריך לתפוס אותו שישב לקידוש, אבל אם אחרי הקידוש הוא הולך ומדליק אור, לא נורא, דבר מוזר. אבל זה יוצא לפי התשובה הזאת. אבל מה יוצא על כל פנים בהמשך? החינוך הזה, וזאת הנקודה הראשונה שאני רוצה להוציא פה, זה חינוך לקיום צום יום הכיפורים. תשובה השנייה בתוספות ישנים, ותראו שזה ממש עולם אחר, ורבי אומר, בחינוך לא שייך אלא באב, אבל באדם אחר לא שייך בחינוך, יתכנם יהי נזרים להפרישו. התשובה הראשונה עשתה הבחנה בין עשה ללא תעשה, המצווה. התשובה השנייה עושה חילוק בין אב לבית דין. בית דין לא מצווים להפרישו, גם לא מצווים לחנכו. אבא מצווה לחנכו וגם מצווה להפרישו. בוודאי שלפי התשובה הזאת, מאותו סיבה שאבא מושיב את הילד לשמוע קידוש, הוא צריך גם למנוע ממנו להדליק אור. אבל על כל פנים, ברור כאן שהתוספות ישנים, וזאת הנקודה הראשונה שאני רוצה להוציא ממנה, התוספות ישנים הבינו שזה שייך למסלול של חינוך. עד כדי כך שהביאו, היה צריך להידחק ולהגיד, אני לא מחנך אותו להימנע מאכילה, לא לאכול, אלא אני מחנך אותו לעשה של עצום. ואז אנחנו מתנגשים עם השאלה של הריטווה. הריטווה מופיע במסכת סוכה. הגמרא במסכת סוכה, נסביר את הרקע בקצרה. הגמרא במסכת סוכה אומרת שיש מחלוקת בין תנאים, בין רבי יהודה לחכמים, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, האם היא קשרה או פסולה. חכמים פוסלים כמה טעמים בגמרא, רבי יהודה מכשיר. מביא רבי יהודה הוכחה שהסוכה היא קשרה, כי אלני המלכה היה לה סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, וחכמים ראו את הסוכה הזאת ולא אמרו לה דבר. היי תגידו שהיא אישה, אבל היו לה ילדים, והילדים היו חייבים בחינוך ולא אמרו לה דבר. מכאן שסוכה שהיא למעלה מ-20 אמה היא קשרה. וחכמים עונים שם תשובות, לא משנה לנו מה. הוכחה של רבי יהודה היא מזה שאלני המלכה עשתה סוכה למעלה מ-20 אמה וחכמים לא התערבו. אומר הריטווה, אחרי זה נקרא אותו בפנים, אומר הריטווה שאלה, יגידו חכמים, בסדר, סוכה למעלה מ-20 אמה היא פסולה, אבל בשביל חינוך מה אכפת לי, מה אני צריך לדקדק? אולי חינוך יוצאים, בוא נגיד ככה, אולי חינוך זה איזשהו הווי דתי, להכניס את הנער לאווירה. אז העיקר שהוא יושב במקום ויש שם את הקישוטים של הסוכה, מה צריך להשתדגדג בלומדס, האם זה קשר או לא? ניתן לו 4 מינים, ניקח דוגמה, ויש אנשים שטועים בזה, הדס משולש, למצוא הדס משולש זה הרבה כסף, כן? וקשה למצוא, ניתן לילד הדס לא כשר. למה חכמים לא אמרו חינוך זה מספיק? סוכה למעלה מ-20 אמה היא פסולה, אבל בשביל חינוך זה מספיק, כי חינוך זה להכניס את הילד לאווירה. הוא יודע שהוא יושב בסוכה נחמד מאוד, כן? העיקר זה הקישוטים והדברים מסביב. אומר הריטווה במקור 4, אמר רבי יהודה מאה שמינה, אני קורא מקור 4, מה שאמרתי לכם זה בקצרה את מקור 3 שם בגמרא. מאה שמינן דקטן שמחנכין אותו במצוות צריך לעשות לו מצווה בהכשר גמור כגדול, דאמיתינן ראיה בשמעתין מסוכה של אלני, משום דלא סגיה לא ייתכן דלקה בבניה חד שהגיע לחינוך דבי סוכה מעלייתה. דהיינו, הגמרא מוכיחה שזה פסול, כי אחרת לא היו נותנים את זה לקטן. סימן שהגמרא מבינה שאין חוכמות, לקטן חינוך צריך להיות כדינו. ומקרא מלא דיבר הכתוב חנוך לנער על פי דרכו. מה זה הוא מקרא מלא? הרי אנחנו רוצים לחנך אותו, אז אם אנחנו רוצים לחנך אותו זה מה שהוא יעשה בקטן כשהוא יהיה גדול, כי גם כי יזקין לא יסור ממנה. וגדולה מזו אמרו במסכת עירובין גבי זמן ביום הכיפורים, לטען ליטמא לינוקא דילמאתי למשרח, לא נותנים כוס וגביע לקטן דילמאתי למשרח, והוצרחתי לכתוב זה לפי שראיתי חכמים טועים בזה. אז כבר הריטווה אומר שיש חכמים טועים בזה, אבל בוא נראה מה הנקודה. הריטווה מעמיד אותנו שחינוך זה לא הווי דתי, חינוך זה קיום מצווה בקטן, אתה לא חייב, אתה עושה אותה מצווה. לכן הסוכה, אם סוכה למעלה מ-20 אמה היא פסולה, אז לא יוצאים ידי חובה בסוכה שהיא גם לחינוך. בסדר, אז הבנו את הסברה של הריטווה. הריטווה כאומר חכמים טועים בזה, נראה מי החכמים האלה והאם זה מהלך או סתם טעות או חוסר תשומת לב. אבל נחזיר את השאלה, נשאלת השאלה, תגיד לי אדוננו הריטווה, איך למדת תענית שעות? הרי אין לך מצווה חסרה. הרי מה אנחנו אומרים לפי הריטווה? אם בן אדם יגיד אני לא רוצה לתת לך 4 מינים, 3 מינים מספיק לך, או קח לימון ממקום אתרוג, לא בסדר. אז אם אני אומר לו אדוני אל תצום את כל היום, כן? אז אין לך מצווה חסרה מזו, איך זה יש חינוך? לכאורה השאלה גדולה. בהתחלה חשבתי אולי מחנכים אותו, זאת אומרת שני דרכים רציתי לומר בזה, אבל שניהם שללתי לעצמי, אולי מישהו יגיד שזה מקובל. רציתי לומר אולי מחנכים אותו לצום שלם, רק באמצע אני מפסיק את זה בגלל פיקוח נפש, וזה גוף אני מחנך אותו. אני מחנך אותו שכשסכנה צריכים להפסיק לאכול, זה גוף הצום. אבל א', לא נראה לי, בגלל שלא מצאנו שקטן בדיוק מודדים אותו, האם זה באמת פיקוח נפש אצלו שצריך רופא שימדוד את הדבר. קטן יכול לא לאכול, לא יקרה לו שום דבר. דבר שני, אפילו אם נגיד כן, אז אם אתה יודע מלכתחילה אל תיתן לו לאכול, אל תיתן לו לצום אם אתה יודע מלכתחילה. אולי אחר כך חשבתי, לכן שללתי את הדרך הזאת, חשבתי אולי עוד דבר, וזה חקירה יפה בלמדנות, האם כל רגע ורגע של צום מקיימים מצווה, כן? או זאת מצווה אחת ארוכה? אז אם נגיד שכל רגע ורגע מקיימים מצווה, אז בסדר, אז קיימתי איתו חינוך כל רגע ורגע. מה אתם אומרים? גם זה ליבי לא מקבל את זה, אני אגיד לכם למה. וכי עליה לדעת שפושע ישראל שמתכנן מסיבה גדולה בליל יום הכיפורים, כן? רק הוא מחכה שעד שאנשים יעברו ומארגן שם את כל המטבח וכו', מחכים שם כל האנשים עד שהאוכל יהיה מוכן, כן? וכי עליה לדעת שהוא יקבל בעולם הבא שכר, לא אכפת לי שאם הקשבור רוצה לתת שייתן, אבל שהוא צם עד אותם שעות, כן? או אם היו לי הפסקות בין ה... כן, כמו זה שעושה דיאטה בין ביס לביס, אז הוא, כן, אז הוא גם כן עושה דיאטה, אחי, לא מתקבל. אז כיוון ששללנו את שני התירוצים האלה, אז חוזרת השאלה, אז מה ערך יש לפי הריטב"א בחינוך לשעות ביום הכיפורים? שאלה, פה יש שאלה גדולה. קודם כל נראה האם הריטב"א מוסכם. אז נראה שהדבר לא פשוט, אם כי זה לא פשוט שזה לא פשוט, אולי יש לדון האם חולקים עליו. בואו נראה שוב, נסביר את הרקע. אתם יודעים, ארבע מינים, עוד מעט סוכות, יום טוב ראשון צריך לכם משלכם, אי אפשר לצאת בשאול, שאול לא יוצאים מדי חובה. אומרת הגמרא, בגלל שלא יוצאים בשאול צריך להיזהר לא להקנות ארבע מינים לקטן לפני שאתה יצאת ידי חובה. האבא או מישהו גדול יקנה לקטן לפני שהוא יצא ידי חובה, הוא נמצא בבעיה, בגלל שקטן יש לו כוח לקנות, להרבה ראשונים זה דאורייתא, יש לו כוח לקנות בדעת אחרת מקנה, אבל הוא לא יכול להקנות, הוא לא יכול להקנות. יוצא שאם הקטן יקבל את זה והוא יחזיר לך את זה, זה יוצא ששאול, כי הוא כבר קיבל את זה. לכן לא לקנה איני שינוק לולב על ינוקה ביום היום טוב הראשון. אז מה יעשה? אז אני הייתי אומר, קודם כל תצא אתה, בסדר, פשוט מאוד, קודם תצא אתה ואחר כך תיתן לקטן. אבל בראשונים יש עוד תקנות. תראו מקור חמש, מורדכי בשם הרעבן, וכתב הרעבן, ומי הוא עם אוחז עם התינוק כיוון שלא יצא מידו לגמרי, שפיר דמי, ונקיי הדעת מחזירים אותו למקומו, והתינוק נוטל אותה מעצמו ומברך עליו. יש כאן שתי עצות לקטן, שתי עצות שמופיע מורדכי. עצה ראשונה, תוחז עם התינוק שלא יצא מידו, ואז הקטן לא קונה. נקיי הדעת, שהם כאילו עוד יותר מהדרין, כאילו מהדרין מן המהדרין, יש להם עצה עוד יותר טובה. הם שמים מהצד, עושים תנועות שהם לא רואים שום דבר ולא שום דבר, הם לא מדברים עם התינוק, שמים, התינוק לוקח ומנענע. תינוק לקח בלי רשות, כי אם זה עם רשות זה שוב אני עברתי על לא לקנין נשנוקה. שתי עצות, רעיונות פלא של הרעבן לפתור את הבעיה של לא לקנין נשנוקה. עצה ראשונה, תחזיק עם התינוק. עצה שנייה, אל תיתן רשות לתינוק והתינוק ייקח מעצמו. אמרון עליי רבותיי דיינים מומחים, האם גדול בקאי גבנה היה יוצא ידי חובה? תשובה היא לא, כי אני אוחז איתו, דבר ראשון. דבר שני, הוא לקח בלי רשות, בין ההצעה הראשונה בין ההצעה השנייה. נשאלת השאלה, לפי הריטב"א זה בדיוק כמו סוכה למעלה מ-20 אמה, אלא מה? סימן שיש לנו פה יסוד שבשביל לקיים מצוות חינוך אתה לא צריך לעשות את המצווה כהלכתה, העיקר שיהיה לתינוק, כמו שקראנו את חוויית הארבע מינים. אז מה אכפת לי? והאמת היא, אני עוד הייתי חושב הערה. בואו נראה, תסתכלו במקור שש את השולחן ערוך, לא יתננו ביום ראשון לקטן קודם שיצא בו, מפני שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים מן התורה, ונמצא שאם יחזירו לו אינו מוחזר, ואם תופס עם התינוק כיוון שלא יצא מידו שפיר דמי. אתם שומעים? שולחן ערוך פסק את זה, אם תופס עם התינוק שפיר דמי. אומר המשנה ברורה, רצה לומר, על ידי זה אין הקטן קונה כלל, ולכן מותר אפילו בלא הגיע לעונת הפעוטות, והוא הדין אם לא מקנה לו כלל הקטן, או שאומר לו יש שלך עד שתצא בו ואחר כך יש שלי כבתחילה, דאב אלי כשאול. אלא דבכל אילו העצות לא מעני רק לגדול, זה תקנה לגדול שלא מסתבך, שיהיה יכול אחר כך לצאת בו. אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה, דהיינו שאולו, ולא מקרה לכם ולא קיים בו אבי מצוות חינוך. ויש מאחרונים שסוברים דמצוות חינוך מתקיים גם בשאול, וגם בזה מתחנך בין למצוות, וכן משמע במודכה בשם הרעבן, ואומר השאר הציון, כן, ובקיעי הדעת את הרעבן שלנו, וכתב שם הרעבן ובקיעי הדעת מחזירים אותו למקומו, והתינוקות מעצמם נוטלים אותו ומברכים עליו, וכן איתה באור זרוע בשם הרעבן, ומדשיבח אותה משמע שסבירה לכן להלכה ולדעה הראשונה ללא קיים אהב מצוות חינוך, אלא ודאי דסבירה לדי מצוות חינוך הוא רק על עצם המצווה ולא על פרטי המצווה. אתם שומעים? התקנה היא תקנה טובה לאבא לא להסתבך, אבל איך תקנה לבן? הרי הבן מקיים מצווה לא בשלמות, סימן. אז אומר המשנה ברורה, באמת זה לא בסדר, אבל יש מאחרוני, יש מהראשונים שסוברים שזה בסדר, כי מצוות חינוך הוא רק על עצם המצווה ולא על פרטי המצווה. לכאורה ריטווה ורעבן לא חברים, חולקים. האם זה הכרח שהם חולקים? האם זה הכרח שחולקים, או אפשר למצוא איזה חילוק כדי שאולי נחשוב שאולי יש חילוק? מה המשנה ברורה משמע שזה חילוק? המשנה ברורה לא עשה חלוקה, המשנה ברורה סובר שיש פה מחלוקת, לא ניסה לעשות חילוק. זאת אומרת, השאלה אם יש פה, אתם שומעים את המילים, השאלה אם יש פה מחלוקת או שיש פה חילוק, כן? אז מה המשנה ברורה משמע שיש פה מחלוקת? אני אומר שהמתעקש או המתעקש או הלמדן יכול להגיד שאולי לא בהכרח יש פה חילוק, יש פה מחלוקת. למה? אני רוצה לשאול אתכם, הייתה עצה ראשונה שיאחוז עם התינוק ונקיי הדעת משאירים את זה בצד והתינוק לוקח בלי רשות. אני רוצה לשאול אתכם שאלה שהתקשיתי בה, למה הם יותר נקיי דעת מהראשונים? מה המעלה של השניים יותר מהראשונים? אלה ואלה עושים משהו שהתינוק לא יוצא. התשובה לעניות דעתי, כן? הוא לא יכול לקנות בלי רשות, אתה לא יכול לקנות, אתה גזלן. לא, אז אם הוא מרשה לו, לא, אם הוא מרשה לו אז הוא קונה, ושוב הסתבכת עם הינוק הזה. לא, אז לא צריך, אם האבא יוצא שייתן לו מתנה גמורה. הרעבן אומר, כן, יומיו, כיוון שלא יצא מדעתו מידו שפיר דמי. לכאורה היה אפשר להגיד שאולי הריטווה לא כל כך קיצוני כמו שאמרנו. הריטווה רק אומר שאל תיתן לתינוק לימון, ואל תיתן לו הדסים לא משולשים, ואל תיתן לו פחות מאמינים, כי חיצונית התינוק אומר, לימון זה טוב לזה, או שנה הבאה גם אני אקח לימון. גם אל תשים אותו סוכה למעלה מ-20 אמה, כי גם זה דבר הניכר חיצוני. אבל דברים הלכתיים למדנים, שאול, קנוי, זה לא, זה הלכות, הלכות שאי אפשר לראות אותם בעין. זה דברים שחופפים, הם קודמים לדבר. אולי זה לא מפריע גם לריטווה, ואז אין מחלוקת ביניהם. אם היינו אומרים ככה, הייתי יכול להבין מה ההבדל בין נקיי הדעת. כי נקיי הדעת אומרים, רגע, יש לנו שני הצעות. הצעה ראשונה, לתפוס עם התינוק. לתפוס עם התינוק זה כבר פולט חיצונית, כן? הרי גדול, גדול וגדול שיתפסו שניהם ביחד לא יוצאים ידי חובה, זה לא לקיחה, זה בעיה חיצונית, לכן זה לא בסדר. נקיי הדעת פתרו את הדבר על ידי שהם שמים את זה בצד, הקטן לוקח את זה בלי רשות, זה אומנם שאול, אבל חיצונית אין שום חיסרון. ולכם הם נקראים נקיי הדעת, ויכול להיות שגם הריטב"א מודה, ואז אולי אין מחלוקת. אבל לא הבאתי כאן, א', היה אפשר לומר את החילוק, ואני חושב שהוא חילוק יפה מאוד, אבל המשנה ברורה לא לקח את החילוק הזה, כי המשנה ברורה עובדה שאמר של לא יוצאים, כיוון שהמצווה היא לא בשלמות. דבר ראשון, כן. לא, כי אז זה נתינה. מה? זה גם סוג של השאלה. העניין הוא, אתה עושה תנועות כאילו אין לי עסק איתך, לא ראיתי, אתה מסתכל מהצד, אומר, או, הנה הוא לקח את זה 100% מסודר, רק בלי רשותי, זה הכל בסדר גמור. אבל לתת רשות כבר, לקדם אפילו אליו, זה כבר כמו נתינה. אבל יותר מזה לא הבאתי פה בגלל קוצר הזמן, אני רק אגיד לכם, הראש, ראש מאוד יסודי, בהלכות מתנה על מנת להחזיר. הוא אומר, מתנה על מנת להחזיר צריך להיות תנאי גמור, מתנה על מנת להחזיר, ולא מתנה לזמן. זה יסוד גדול, קצות מעריך עוד בו מאוד. מתנה על מנת להחזיר צריך להיות מתנה על מנת להחזיר. אני מתנה ואתה תחזיר, זאת אומרת נותן לך כדי שתחזיר, אבל זה לא מתנה לזמן. אומר הראש, הוכחה, כי אם מתנה על מנת להחזיר היה מתנה לזמן והיא פוקעת אחרי כמה זמן, אז היה לי פטנט טוב לתינוק, כן? לתת לו במקום מתנה על מנת להחזיר, לתת לו מתנה לזמן והיא תפקע. סימן שאי אפשר לעשות את זה. מה אני רואה מהראש הזה? שכיוון שאצל גדול אי אפשר לעשות מתנה לזמן, גם אצל הקטן אי אפשר, כי אם אצל הקטן היה אפשר, עדיין תעשה את הפטנט הזה בקטן. אז ברור לנו שגם אם ננסה לעשות חילוקים, וחילוקים יפים אני חושב, בין הראב"ן לריטב"א, על כל פנים ברור שהריטב"א לא מוסכם, כי הראש, כן? זאת אומרת, אז הראש סובר שגם, כוונתי להגיד, ברור שהראש סובר שגם בדבר שבכלל לא ניכר שום דבר חיצונית, גם אז צריך לתפוס כמו הריטב"א. על אותו דבר. אני דווקא חשבתי שעתי למשרח אולי דווקא קצת יותר נוטה לדבר חיצוני. בסדר. על כל פנים יוצא שדברי הריטב"א לא לגמרי מוסכמים ונחלקו בראשונים, אבל גם אחרי שאנחנו אומרים, אפשר לקחת דף מקורות, גם אחרי שאנחנו אומרים את העניין הזה, אנחנו נחזור לשאלה המרכזית. תגיד לי הריטב"א, איך למדת תענית שעות? מה ערך החינוך בזה? ואמרנו שתי אפשרויות ששללנו. שללנו את האפשרות שזה מצד פיקוח נפש ואני אחנך אותו לפיקוח נפש, שללנו את האפשרות שכל רגע ורגע יש מצווה של תענית, ואז חוזרת השאלה. והנה לדבר הזה יש שתי תשובות מפורשות שראיתי. תשובה אחת מעניינת והיא מופיעה במקור 7, והיא תשובה של הטור האבן שגת אריה, גאון הגאונים. הגמרא בחגיגה עוסקת בשאלה ממתי חלה חובת קטן לעלייה לרגל, ונחלקו בזה בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, מחמירים תמיד, משעה שהוא יכול לרכב על כתפיו של אביו, זאת אומרת הוא יושב שם ולא יעשה בעיות, יחסית זה גיל צעיר מאוד. בית הלל אומרים, משעה שיכול לאחוז בידו של אביו ולעלות להר הבית, זה הרגע שבו מתחיל דין חינוך. אגב, תמיד היה קשה לי, יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות להר הבית, מאיפה? איזה מרחק צריכים ללכת? איזה מרחק צריך ללכת? שמעתי שגילו לאחרונה בחפירות בעיר העתיקה מקום, גילו את מי השילוח שם למטה, מקום שהיו מתרכזים כל עולי הרגל טובלים, ומשם זה היה הנקודה של העלייה בלי הפסקה עד להר הבית. אמרתי, התיישבה עכשיו משנה, זה, המסלול הזה לא קל, יש שם עלייה, אבל הוא גם לא מוגזם לגמרי. זה המקום שממנו יכולים לעלות. טוב, נחזור לעניין. שואל התורה אבן, הרי התינוק הזה בין לבית שמי בין לבית הלל, בין לבית שמי בין לבית הלל, לא עושה מצווה בשלימות, כיוון שהוא זקוק לעזרתו של אביו. מה הדין גדול שזקוק לעזרה? יש גזירת הכתוב של רגלים, רגליים, שמי שצריך לסיוע, חיגר, אפילו ברגלו אחת, פטור מעלייה לרגל, כיוון שהוא לא הולך עצמאי. שואל התור אבן, אז איך יש חינוך לבית שמה ובית הלל? הרי גדול בקאי גבנה לא מקיים מצווה. היינו צריכים להגיד שרק מרגע שהוא עצמאית גם הוא יכול ללכת. שאלה נפלאה. אומר התור אבן תשובה, והתשובה שלו תעזור לעניין שלנו. אומר התור אבן, אלא ודאי שמע מינה דיש לחלק בין דבר שקטנותו גרם לו שבגדול פטור בקאי גבנה ובין דבר אחר גרם לו. אם זה בילדין במבנה של קטן, ככה בנוי קטן, ואם תיתן לו את המגבלות של גדול בקאי גבנה, הוא יהיה פטור, לא יהיה מצווה, אז לא תהיה מצוות חינוך. חכמים באו ואמרו, רגע, גדול לא יכול ללכת אם יש לו בעיה, אז הוא פטור, אבל הקטן לא יכול לעלות, אבל זה בגלל קטנותו. אם נפטור אותו, הורדנו את בעיית חינוך, או הורדנו את הגיל של חינוך. קטנותו גרמה לו. אומר התורה אבן, ראיה גאונית. שנו איזה ראיה, אם כי אפשר לדון על הראיה הזו. החלטנו לפי הריטבה שמצווה צריכה לעשות בשלמות, נכון? יש סדרה של תנאים, אמוראים, ראשונים ואחרונים, שסוברים שמצוות צריכות כוונה. ברור שלקטן אין כוונה. יוצא, כוונה, הכוונה היא כוונה לצאת ידי מצווה. שואל התורה אבן, היפלת בבור את כל מצוות חינוך, כי גדול בקאי גבנה לא מקיים מצווה, כי זאת מצווה בלי כוונה. אז קטן בקאי גבנה עושה מצווה לא בשלמות. אין חינוך אלא אם כן יש מצווה בשלמות. אלא למה לקטן אין כוונה? כי קטנותו גרמה לו. כשקטנותו גרמה לו, גם הריטב"א מודה. חינוך זה דבר שהקטן בעצם היה צריך לעשות. אני הייתי יכול להגיש לו את זה בשלמות, להשיב אותו בסוכה כשרה, לתת לו ארבע מינים כשרים. אומר הריטב"א, אל תיתן לו מצווה שבקאי גבנה גדול לא יצא ידי חובה. אבל אם הסיבה שהוא לא עושה את המצווה הזאת בשלמות היא בגלל קטנותו, זה לא סותר בעיית חינוך גם לפי הריטב"א. אשתא דעתינו לאחי, תענית שעות אצל קטן, אין לך קטנותו גרמה לו יותר מזה. אין לך קטנותו גרמה לו יותר מזה. כן,
פה הוא לא מקיים את המצווה.
איפה?
עלייה לרגל, בסופו של דבר הוא כן מכיר את המצווה.
לא, המצווה היא לעלות. אם עלייה לרגל העיקר היה תוצאה, אז גם בגדול חיגר התורה הייתה מחייבת. אלא המצווה היא לעלות. ועכשיו אני אומר, רגע, איך אתה עולה בסיוע? אם אתה עולה בסיוע, אתה לא יצא ידי חובה.
אדם שעולה בסיוע אחרי שהוא חייב,
לא יצא ידי חובה. כן, לא, אולי זה כל הראוי לבילה, אני לא יודע. מי שיכול לעלות ומסתייע הוא כל הראוי לבילה, אבל הוא לא ראוי לבילה, הוא לא מסוגל היה לעשות את זה.
לא, אבל אחרי שאתה אומר למה לא מסוגל בגלל שהוא קטן, בסופו של דבר במה יסקים המצווה? הוא מקיים את המצווה, הוא מקיים את המצווה,
הוא לא עלה לרגל,
הוא מסתייע, אבל מותר להסתייע.
ואני שואל, מי שחיגר ועולה לרגל בסיוע, כן?
הוא לא קיים את המצווה בגלל שהוא היה פטור, אבל מי שחייב
לא עולה. אבל היא גוף השאלה, למה חייבת אותו? תגיד,
זה הבדל, הוא לא... יש הבדל, כי בסופו של דבר, אני מסתכל, בסופו של דבר, הוא עשה פה קיום מצווה, וביום כיפור הוא לא עשה קיום מצווה. כי הוא
לא, אני לא שואל אם הוא קיים את המצווה או לא. אני שואל אם יש עניין לחנך אותו.
זהו, אז בגלל שבסופו של דבר הוא קיים את המצווה בשלמות. אמנם...
מי אמר לך שהמצווה היא להיות בהר הבית? אולי המצווה היא לעלות. המצווה היא לעלות לרגל, עובדה שפטרו חיגר. לא, בשניהם התורה צוותה על מעשה. כן. אתה אומר יש חשש שגם בגיל 20 הוא יבקש מאבא להרכיב אותו על הכתפיים, עלתי למסרח, ואבא ימשיך לקחת אותו, כן?
אבל גם אם הוא עשה חצי דרך, הוא לא יחשוב לאבא לעתיד שחצי דרך זה מה
שצריך לעשות. טוב, אני חושב שאם יש משהו לחלק זה בעניין שמצוות צריכות כוונה, אבל כל פנים היסוד של תורי אבן לכאורה יש לנו פה. לא אכפת לי הדוגמה שהוא איתה מתחיל, אבל נגיד במצוות צריכות כוונה, הריטב"א הניח לנו יסוד שקטנותו גרמה לו לא פוגע בחינוך. כיוון שכך יש תשובה לתענית שעות. ברבינו מנוח, אחד הראשונים, לא הייתי פוגש אותו אם לא היה רמב"ם פרנקל, אבל דרך רמב"ם פרנקל גיליתי את רבינו מנוח. כן רבנו, שמה?
סוכה, סוכה היא פסולה. אני מלמד אותו לעשות מצווה באופן פסול. פה העניין של לתת לו יד ולעלות זה גוף המצוות חינוך. החינוך הוא לתת לו יד.
לא, אתה מרגיל אותו שאפשר לעלות לרגל בסיוע.
כן, אבל הוא לא יבוא לבד.
אז אתה אומר לי במילים יותר יפות את קטנותו גרמה לו. אתה בעצם מה שאתה אומר זה רק מילים יותר יפות וקטנותו היא עצם הדבר.
בגוף הדבר, זה חינוך. החינוך זה לקחת אותו
להר הבית. לא, תגיד לו כשתהיה מסוגל ללכת, כמו שלוקחים ילד לתקיעת שופר, כשתהיה בשקט ולא תפריע לנו בתקיעת שופר ולא תיעלל, כן, ניקח אותך לשופר. יגיד לו אבא, תחכה עוד 5 שנים כשתהיה מסוגל ללכת. מה לקחת?
יגידו לילד עד 13 שתהיה בשקט, תבוא לתקיעת שופר, הוא לא יבוא. הוא לא יבוא, עשה את גוף החינוך.
את החלק המחשבתי הרעיוני הזה אני דווקא אגיד, אבל אני אגיד ברבינו מנוח, לא בטור אבן. תשובה א', תשובה ב', ראיתי ברבינו מנוח. רבינו מנוח מדייק בלשון הרמב״ם, והוא באמת אומר שתענית שעות זה לא גדר החינוך הרגיל, רק תענית השלמה זה חינוך רגיל, תענית שעות זה משהו אחר. תראו במקור 8, ואני אומר צריך להודות לרמב״ם פרנקל, כי הרי בלעדיהם לא היינו מגיעים לזה, כדי לחנכו במצוות, בלשון הרמב״ם, כן, שבין 11 בין 12 בין זכר ונקרא איתנו שלי, כדי לחנכו במצוות. רק כאן הוא נקט את המילים כדי לחנכו במצוות, לא למעלה. ולאל נמי כתב מחנכין אותו לשעות, בא להודיענו דתרי חינוך יאווה, כדאמרינן בגמרא שם, אמר רבא תרי חינוך יאווה, אחד לעינוי ואחד להשלמה, וחינוך השעות אינו חובה מדרבנן, אלא חובה מוטלת על כל אדם מעצמו ללמד ולהרגיל בניו ללכת בדרכי יושר, כדכתיב חנוך לנער על פי דרכו, וכדי להכניסם תחת כנפי השכינה, כדאמרינן סוכה יודע לדבר, אביו מלמדו תורה ציווה לנו. תראה, נראה את עומק ההסבר הזה. והחינוך הזה אינו מוטל אלא על בנים, לא על בנות. וזה שכתב הרב כאן מתנה, מתענה ומשלים מדברי סופרים, ולמעלה כתב מחנכין אותו, ולא כתב מחנכין אותו לשעות מדברי סופרים. לפי שאין חינוך שעות מדרבנן כלל, שאין מדרבנן חיוב חינוך בלא השלמה, כלומר שיעשה המצווה כתקנה וכמשפטה בשלמות. אז שימו לב, רבינו מנוח מקבל את הנחת היסוד של הריטב"א, אין מילים יותר מפורשות, אין חינוך בלא השלמה, כלומר שיעשה המצווה כתקנה וכמשפטה בשלמות. ואף על פי כן הוא אומר שיש עוד דין חינוך, וזה חינוך של שעות, וזה לא דין דרבנן הכללי של חינוך. מה הכוונה תרי דינים? זה ראשון שאומר צבי דינים, כן? תרי דיני חינוך, מה הכוונה? אני אשאל אתכם, למה לא נגיד, כי כן? שיש שתי דיני חינוך, ותיתן לילד, יש חינוך לתת לילד ארבע מינים עם כשלמותה, ויש לתת לו לימון. לא. מה הכוונה? אנחנו קצת מתאחרים, אז אני אתן לכם רק לטעום נקודה מרבינו יונה. שימו לב, מקור 9, פירש רש"י, כתוב בגמרא שקטנים פטורים מקריאת שמע. אז רש"י אומר, מביא רבינו יונה, אפילו קטנים שהגיעו לחינוך פטורים מקריאת שמע, ויש שמקשים עליו מדאמרינן בסוכה דף מבית, קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה, היודע לקרות אביו מלמדו פסוק ראשון של קריאת שמע, היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין. איך רש"י אומר שקטנים שהגיעו לחינוך פטורים מקריאת שמע? הרי היודע לקרוא אביו מלמדו פסוק ראשון של קריאת שמע, ויש לומר דעתם לא כאמר אלא על דרך חיוב אלא להרגילו במצוות. יסוד דומה לרבינו מנוח. אבל מה כתוב פה? בואו אני אגיד לכם. בעצם ברבינו מנוח הזה יש גם קושייה. לא רבינו מנוח, ברבינו יונה. קטן שיודע לדבר, אביו מלמדו קריאת שמע. אבל מה הוא מלמד אותו? פסוק ראשון. אני רוצה לשאול את קושיית הריטב"א. פסוק ראשון, יהודי גדול יוצא קריאת שמע? התשובה היא לא. אז תגיד לי אדוני הריטב"א, למה אתה עושה חינוך? כן? לקרוא פסוק ראשון בקריאת שמע. התשובה היא תרי דיני חינוך, והנה אנחנו כבר נכנסים לעולם המחשבה שמתקשר כל כך יפה לעולם ההלכה. שניהם משלימים זה את זה. שימו לב, אני רוצה לשאול אתכם דוגמה, שתי דוגמאות. יש למשל שיטה גדולה בראשונים שאמא פטורה מחינוך, זה חובה על האבא. וכי יעלה על הדעת שהאמא תראה את בנה עושה כל תואבות שבעולם ותשב בשילוב ידיים, תגיד, לא עליי, לא עליי. יודעת, דיני, זה היא למדה שחינוך זה מוטל על האבא. יותר מזה, אני אשאל אתכם יותר מזה, יש מסכת ראשונים שלמים שסוברים שחינוך מוטל על הבן, זה חובה על הבן. אז האבא יכול לשבת לחיבוק ידיים. נשאל אתכם עוד שאלה. לפי התשובה הראשונה של תוספות ישנים, באמת אמרתי לכם שחינוך זה על מצוות, אבל הלא תעשה אין חינוך. קטן אוכל נבלות, בית דין לא מצווים להפרישו גם אבא. וכי עליה לדעת שאבא למדן, הרי בשביל לדעת לתוספות ישנים הזה כבר צריך להיות למדן, כי התוספות ישנים הזה גם כתוב בקטן, כתוב בסוף יומה. אז הוא יודע את התוספות ישנים הזה, באמת תראה את הבן שלו עושה אוכל נבלות, שקצים, מחלל שבת, מעשן סיגריות בשבת, ויגיד, אני על מצוות עשה אדקדק איתך עד הסוף, אבל יאללה, חופשי. השכל מקבל את זה? התשובה היא, יש שני דיני חינוך. יש חובת המצווה שהיא עם גדרים לקיים את מצוותיה, ואז יש חובה על מי הטילו אותה. נפקמינה למשל, כופים את האבא אם אפשר לקחת ממנו כסף על הדבר, או אפילו הלכות אחרות של אבא מדיר את בנו בנזיר וכו'. אבל יש מעבר לחינוך ההלכתי היסוד הכל כך פשוט. אני רוצה לשאול אתכם עוד יותר. יש אנשים שבאמת חיים בתפיסת עולם שמה שאם התורה לא הייתה כותבת אפשי ואפשי גם על מידון. אני רוצה לשאול אתכם, אם התורה לא הייתה מטילה מצוות חינוך, או באמת אני רוצה לשאול אתכם, עד שבאו רבנן ותקנו מצוות חינוך, וכי יעלה על הדעת שנזניח את בנינו וניתן להם חופשי ונשתמש עם כל מיני למדנות על מי חייב חינוך? התשובה היא, יש שני דיני חינוך. גם אם לא הייתה מצוות חינוך בדיניה ובפרטותיה ובהלכותיה, יש לנו חובה כהורים מאותו יסוד, או יסר, כמו שלא יעלה על הדעת שאבא ישאל בלומדס אם הוא צריך לתת את האוכל לילד שלו או לא לתת או כמה, קל וחומר במזון רוחני. כל הדברים שקשורים להכניס אותו, אני רוצה, מידות הם לא בשום הלכה, אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו מידות טובות. זה החובה הבסיסית שלנו, יחד עם זה שאנחנו נותנים לו אוכל. יש חוץ מזה חובה לחינוך מצוות, כדי להרגיל אותו שאת המצווה הספציפית הזאת תעשה. אבל יש חינוך אחר עוטף, הרבה יותר גדול והרבה פחות מוגדר. אני רוצה להגיד, הריטב"א שהכניס לנו והשריש לנו שמצווה צריכה לעשות כהלכתה, זה נכון בשלבים של החינוך לקיום מצוות, שנועד להרגיל את הילד לקיום מצוות, ופה יש גדרים, תעשה את זה כהלכתם, ואם זה לא כהלכתם אל תיתן לו את זה ואל תיתן לו ארבע מינים. אבל יש חינוך אחר עוטף, להכניס אותו לאווירה, לקדושה, בעצם להיות שותף למה שעובר על עם ישראל. וכיוון שכך, תענית יום הכיפורים שייכת לרעיון. כל עם ישראל מתענה עכשיו, כולם נמצאים בבית כנסת בוכים, וכי יעלה על הדעת שאתה תעשה מה שאתה רוצה, או שלא תרגיש, לא תחוש את האווירה הזאת? אז אומרים, מרגילים אותך לשעות, אתה גם חלק מעם ישראל. עלייה לרגל, לא כמו התשובה של קטנותו, אני לא זקוק לכל הקטנותו גרמלה, הרי זה באמת תשובה אחרת של רבינו מנוח. עלייה לרגל, תהיה שותף לחוויה של עם ישראל, אתה חלק מעם ישראל. כיוון שכך, לא ייתכן שעם ישראל עולה לרגל ואתה תהיה פטור. איי, אני לא יכול לעשות את המצווה כשלמותה, אני לא דורש לך את החינוך ההלכתי, זה יבוא שלב, אבל אני דורש לך להיות שותף למה שעובר על עם ישראל. כיוון שכך, זהו העניין. יש לנו הסבר לעלייה לרגל, לצום יום הכיפורים, והייתי באמת עושה את החילוק באופן הזה, שכשהמצווה היא כוללת ועוטפת ויסודית, היא חלק מחוויית היהדות, בזה גם בלי גדרי חינוך הלכתיים. כיוון שכך, נחזור לעניין. למשל, אם שאלנו, מה לפי התשובה הראשונה של תוספות ישנים, יכול הילד באווירה של שבת לחבות את החשמל ואתה לא תגיד לו שום דבר? התשובה היא לא. באמת בהלכה של חינוך יכול התוספות ישנים לבוא ולהגיד, קטן אוכל נבלות אין בית דין, אבל אני מצווה להכניס אותו למסלול של היהדות. הייתי מוכיח את זה, ותמיד יש יצר אור גדול לתרץ קושיה של רבי עקיבא איגר במקור, מי שירצה תן לחכם ויחכם עוד, במקור 10, על פי היסוד הזה אפשר גם, או לומר שבעצם היסוד הזה גם הופיע בכיוון אחר בקהילות יעקב לתרץ קושיה של רבי עקיבא איגר מהלני המלכה. אבל תן לחכם ויחכם עוד ונפסיק פה. אני רק רוצה לקראת סיום לדבר איזושהי נקודה לקראת יום הכיפורים גם לגדולים. אותי מאוד משמח ומגיע יישר כוח לכל מי שעשה מאמץ להגיע לכאן ללמוד, כי הרבה מי איזה יהודי לא חושב על הכנה לקראת יום הכיפורים, ומה אני צריך לעשות, ומה אני צריך לפעול, ומה אני צריך לתקן. אבל אני חושב, ואני אוכיח את זה, שאין לך תשובה גדולה יותר מזה מלהידבק חזק בתלמוד תורה. תלמוד תורה, נגיד, יש הרבה דרכים והרבה מסלולים לחזור בתשובה, אבל להידבק בתורה זה כאין מפתח מאסטר כזה, זה פורץ את הכל. אתן לכם, קודם כל, יום הכיפורים הוא יום מתן תורה, לוחות שניים ניתנו לנו ביום הכיפורים, יום הכיפורים זה יום מתן תורה. אז כשהתורה ניתנה לנו, זה היום שבו אומרים לנו, הנה, אתם מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אתם ראויים לתשובה. התורה היא הסמל של קבלת התשובה. יש גם המון מדרשים, לא נספיק לעמוד איתם, קשר וקרבה בין תורה ותשובה. גם תורה גם תשובה, שניהם קדמו לעולם. בפרשה הקודמת, פרשת ניצבים, כל הפרשה, כי המצווה הזאת, חלק מהראשונים לומדים אותה, נאמרה על לימוד תורה, חלק על תשובה, כל אחד מראה את הקרבה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שמאור שבא מחזירם למוטב. אותי עזבו ותורתי שמרו, התורה מאפשרת לנו מאור שבא מחזירם בתשובה. הגמרא אומרת על רב לזר בן דורדיה, בעל התשובה המוחלט, בעל העבירה הגדול ובעל התשובה הגדול, שכשהוא חזר בתשובה יצתה בת קול רבי אלעזר בן דורדיה. לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם שנקראים רבי, יש קשר בין בעל תשובה לרבי. ומה היסוד? היסוד הוא שגם תשובה וגם תורה שניהם מתחברים ישירות לקדוש ברוך הוא. נר מצווה ותורה אור, אומר המהר"ל, מצווה היא פועלת כנר כל עבר ועבר, אבל זה כמו להדליק נרות מי שהולך ביער, אבל תורה היא אור, תורה מחברת אותך ישירות עם הקדוש ברוך הוא, כי קודשא בריחו ואורי תחדם. ותשובה, גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, הרי לאיפה אנחנו שווים? שווים, שווים אל המקור, לריבונו של עולם, שווים לעצמנו כשהיינו קרובים. ולכן אין לך דבר יותר גדול מקבלה לקראת יום כיפור, להתחזק בלימוד תורה, כל אחד ואחד לפי דרגתו, להוסיף, לקבל עליי איזושהי תוספת של לימוד תורה. ואני אסיים עם מציאה גדולה שמצאתי ברבינו יונה, שמחזק את הדבר. רבינו יונה מדבר על כך, הגמרא מדברת על ארבעה חילוקי כפרה: מי שעבר על עשה חוזר בתשובה מתכפר לו, מי שעבר עליו תשובה תולה ויום הכיפורים, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, מי שעבר על כריתות ומיתות בית דין אז תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים מכפרים, מי שיש בידו עונש של חילול השם אז רק מיתה מכפר. חורה, אין תקנה. אומר רבינו יונה, יש תקנה גם למי שחילל את השם, והוא מבחיר, מביא את הגמרא בראש השנה על אביי ורבא שהיו מבית אילי, ואילי נהנשו בגלל שהיה שם עונש של חילול השם, אבל אביי ורבא היו שניהם מבית אילי, אבל כיוון שהם עסקו בתורה ובגמילות חסדים אז הם נפטרו מהעונש של בית אילי. אומר רבינו יונה, גם למי שהיה בידו עונש של חילול השם יש לו שני מסלולים: מסלול אחד זה לתקן חילול השם על ידי קידוש השם, ומסלול שני זה להגיע לתורה. שימו לב, תורה וגמילות חסדים, מקום שתשובה, יום הכיפורים, איסורים לא מגיעים, מגיע תורה. עונש של חילול השם, תורה פותרת. יוצא שהתורה היא המפתח הכי גדול לתשובה. אז הלוואי ובימים האלה נקבל על עצמנו חיזוק בלימוד תורה, ובעזרת השם כולנו נחתם לאלתר לתורה, לחיים ולשלום, יחד עם כל עם ישראל, שיהיה גאולה וישועה לכולכם.